בדיוק כפי שחפרו לפני 100 שנים, חופרים גם היום.
טכנולוגיה חדישה לא עוזרת לכם למצוא דברים מתחת לקרקע יותר מאשר מלפני 100 שנה?
כן, ללא ספק שהיום ישנן טכנולוגיות מרתקות. לדוגמה, אנחנו משתמשים היום בצילומי לוויין, שלא לדבר על צילומי אוויר. אנחנו משתמשים בשיטות של רדאר, חודר מכשולים כאלה ואחרים. אנחנו משתמשים בשיטות מתקדמות לתארוך, כמו פחמן 14 ושיטות אחרות. בקרוב מאוד ה-DNA יהיה כלי מאוד מאוד מרכזי לזיהוי אוכלוסיות. כך שהטכנולוגיות האלה נעשות כמעט דבר שבשגרה. עדיין החפירה, מבחינת החפירה הפיזית, היא בדיוק כפי שהיא הייתה לפני 100 שנים. היא מחייבת חפירה פיזית, לעתים קרובות בתנאים מאוד קשים, מאוד לא נוחים, והיא מחייבת את תשומת הלב של הארכיאולוג, בדיוק כפי שהיה מקובל בעבר.
אני מבינה שחפרת גם במקומות אחרים בארץ. מה ההבדל בין חפירות בסיני, במערב הנגב, וחפירות בירושלים וקיסריה?
למעשה, באופן מקצועי אין שום הבדל. ההבדל היחידי הוא התנאים של הסביבה, וכמובן הבדל בתרבויות שמוצאים. הייתי אומר שההבדלים הם לוגיסטיים בראש ובראשונה. שואלים את אותן שאלות מחקר בכל המקומות, איך חיו אנשים, מתי הם חיו, איך אפשר לשחזר את אורח החיים שלהם ואיך הם קשורים לסביבה. אבל בכל אחד מן האזורים האלה יש את המוקד ההיסטורי, תרבותי משלו, וכל אחד מן האזורים האלה תורם תרומה לשחזור הגדול. אנחנו כולנו רוצים להבין איך החפירה הקטנה שלנו, חופרים כידוע מאוד, אזורים מאוד מצומצמים בעקבות התפתחות הטכנולוגיה של הארכיאולוגיה, איך זה מתחבר עם התמונה הגדולה שאנחנו כולנו רוצים לשחזר, משום שאנחנו עוסקים בתקופות היסטוריות, תקופות שבהן ישנן תעודות היסטוריות בעולם העתיק, ולכן אנחנו מחוברים לא רק לקרקע, אלא אנחנו גם מחוברים לארכיונים העתיקים.
פרופסור אורן, אתה דיברת על היבט היסטורי תרבותי. אנחנו יודעים שבמזרח התיכון היום זה לא רק היבט היסטורי תרבותי, זה גם קשר פוליטי מאוד חזק. כל אחד רוצה להוכיח שהוא היה שם קודם.
זה נכון. ובכן, הייתי אומר כך, קודם כל, אולי אני אחבר את המאזינים אל התמונה הפוליטית היום. אני לא אעסוק בפוליטיקה, אלא אעסוק בארכיאולוגיה. אני חוזר לרגע לסיני. אנחנו בסיני ביצענו מפעל ענק, וכאשר האזור הזה חזר לידי מצרים, נעשה חלק ממצרים, עלתה כמובן השאלה מה עושים עם אלפי הממצאים המרגשים שנמצאו, ואנחנו קיבלנו את גזר הדין במרכאות של הסכם השלום שבין מצרים לישראל, והחזרנו את כל הממצאים עד לממצא האחרון לידי המצרים.
אפילו הבריטיש מיוזיאום לא עשה את זה.
נכון, היו אז זמנים אחרים. היה ויכוח גדול בארץ באותה תקופה, ואני הייתי ונשארתי גם היום בדעה שהמעשה הזה היה נכון, למרות שבין הממצאים ישנן עדויות, או ישנם ממצאים ששייכים במרכאות לנו. גם לגבי החזרת ממצאים בסיני שמזכירים, לדוגמה, נחפר אתר בשם קונטילה תג'רוד, שהוא הכיל כתובות ישראליות מקראיות, כתובות מאוד מרגשות, שמזכירות את השמות של האלוהויות וכן הלאה, שם היה מקום מקודש, גם זה חזר למצרים.
אבל צילמתם הכל ואתם עדיין עובדים על זה.
ללא ספק, המחקר יימשך עוד הרבה מאוד שנים, משום שפרסום של הממצאים האלה ושל מפעל כל כך גדול יימשך עוד הרבה שנים, כך שהתיעוד נמצא בידינו.
השאלה האחרונה שלי, פרופסור אליעזר אורן, היא שאלה גדולה. מה באמת מעניין כיום את הארכיאולוגיה המקראית בישראל?
הארכיאולוגיה המקראית עומדת בשנים האחרונות בסערה עצומה, כאשר התברר בצורה די חד משמעית שלמעשה אין עדויות ארכיאולוגיות לכל הפרשיות המרתקות במקרא, החל מתקופת האבות ועד להקמת המלוכה. כלומר, כל הפרשיות שגדלנו עליהן, תקופת האבות, הירידה למצרים, יציאת מצרים, כיבוש הארץ, תקופת השופטים, כל אלה מתברר בשנים האחרונות בעקבות המחקר הארכיאולוגי, אבל לא פחות מזה בעקבות מחקר חוזר במקרא, שלמעשה ההיסטוריה מבחינה היסטורית טהורה, אנחנו צריכים להתחיל אותה, את ההיסטוריה של עם ישראל, בתקופת המלוכה ולא לפני כן. כל התקופות שקדמו למלוכה הן תקופות לא היסטוריות, וזאת למעשה, הייתי אומר, התוצאה של השנים האחרונות. הסערה הגדולה במדינת ישראל, במחקר הארכיאולוגי, היסטורי, מקראי במדינת ישראל, היא מה בעצם דמותה האמיתית של ממלכת דוד ושלמה. כולנו שוב גדלנו על אימפריה, על ממלכה גדולה, על קשרי חוץ עם שווה ועם צור וכן הלאה. המחקר הארכיאולוגי מציג תמונה השונה לחלוטין ממה שיש במקרא, על ממלכה הרבה יותר צנועה, ולכן הנה כאן הארכיאולוגיה המקראית עוברת זעזועים, הייתי אומר, די קשים למי שלא מכיר את המחקר הזה, ולמי שמחובר אך ורק עם המקרא.
אז אולי תספר לנו יותר על ממלכת דוד ושלמה. אתה אומר שלמעשה הממצאים הארכיאולוגיים מעידים על כך ש... זה לא הייתה אימפריה, זה הייתה מדינה מאוד קטנה.
כך הולך ומסתבר בשנים האחרונות. מסתבר שתקופה הזאת של המאה העשירית, על פי הממצא הארכיאולוגי שיש בידינו, והיום אפשר לומר שנחקרו שטחים, נפתחו בפנינו שטחים מאוד רחבים למחקר, סקרים שנערכו ביהודה ושומרון וחפירות שנעשו במקומות שונים, כולל חפירות בירושלים, מקום כמו עיר דוד, לא מראות את העושר שהיינו מצפים למצוא בתקופת הממלכה המאוחדת, כלומר בתקופת דוד ושלמה. למעשה פריחתה של ירושלים היא הרבה יותר מאוחרת, היא רק בתקופת מלכי יהודה, חזקיהו וכן הלאה, אחרי נפילת ישראל, אחרי נפילת ממלכת ישראל בידי האשורים, רק אז פורחת ירושלים. זאת העיר שגדלה, מתרחבת, זאת העיר שספר תהילים מזכיר, העיר שחוברה לה יחדיו. למעשה אין לנו בירושלים עד היום, אין לנו עדויות מאוד מאוד חד משמעיות לגדולתה של ירושלים כפי שהיינו מצפים לראות על פי ספר מלכים. כך עומד היום המחקר.
מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מרתק להשוות בין התנ"ך לממצאים בקרקע. פרופסור אליעזר אורן, רב תודות.